לכן אני לא אתפלל לחורבנה. אתה אולי מגדיר את המדינה כמשהו אחר, כמשטר. כמו שאתה אומר את המדינה, אתה מתכוון למשטר, וכשאני מדבר על המדינה, אני מדבר על העצמאות. ובגלל זה היא ההבנה בינינו. נכון? אז בעצם אנחנו מדברים פה על שלושה דברים. המדינה, המשטר, הממשלה. בסדר? אז הממשלה, אני חושב שמוסכם עליי ועליך שהיא רעה. המדינה, אני חושב שזה מוסכם גם עליך, שזה דבר טוב. המשטר, אתה רוצה להחליף. ולכן אתה אומר, לא לשחק את המשחק של שותפות במוסדות של המשטר, כי אתה רוצה משטר אחר.
וכשאתה מתפלל על שרי ויועציה, כן. על מה אנחנו מדברים? לא על המשטר, אנחנו מדברים על
על האנשים? לא, לא, אני מדבר על האנשים. על האנשים, אני מדבר על אולמרט.
על האנשים שהם המנהיגות
של המדינה הזאת. כן, כן, אולמרט ועומרי וכו'. כן, אני מתפלל שהשם ישלח להם את אורו ואת עמיתו, כי הם זקוקים לזה מאוד.
אני מעדיף שישלח להם כלב, וישלח אותם לכלב כמה שיותר מהר, ואם אפשר...
זה שתי תפילות. אפשר לעשות שתי תפילות. אפשר לעשות שתי תפילות. תפילה אחת שהשם ישלח להם את אורו ואת עמיתו. תפילה שנייה שיכניס אותם לכלב. לא, כי כשהם יהיו בכלא הם כבר לא יהיו רשע ויועציה. אבל אני אומר, יש פה שני דברים שונים.
אבל אפשר להיות רחמנים, לבקש בשבילם
גם
השכל
גם בדרך. מה? כן. כן, ודאי זה מלכות השם. כן, אבל השאלה אם הוא... לא, אבל... מאחר והמשטר הוא דמוקרטי, לא, סליחה, מאחר והמשטר הוא דמוקרטי, אז טוב, מותר לפעול לשם החלפת האנשים. לא, מה שהיהודי הזה היקר מציע, הוא מציע שינוי המשטר. זאת אומרת, אתה מציע למשל להקים כנסת אלטרנטיבית, צהל אלטרנטיבי, בג"ץ אלטרנטיבי. כלומר, אתה יכול להגיד, אני כבר לא מכיר בלגיטימיות של המשטר, ואני רוצה משטר אחר. קוראים לזה מהפכה בעברית.
קוראים לזה בדיוק, בפירוש.
מהפכה.
בפירוש.
אני אגיד לך משהו, זו שאלה מעניינת. אבל במידה ואתה עושה את זה, אז אתה צריך להפסיק לשחק את המשחק בכלל. זאת אומרת, אתה לא צריך לעצור ברמזור אדום, ואתה צריך גם לא לשלם מיסים, ואתה צריך גם באותה מידה גם לא להצביע לכנסת. זאת אומרת, הרי מה שדגול עשה במלחמת העולם השנייה, הוא אמר, אני לא מכיר יותר במשטר של פטן, אני מקים רפובליקה אלטרנטיבית. זה משהו אחר. והוא עשה, כן, הוא עשה ממשלה בלונדון, בגולה. אתה יכול לעשות ממשלה גולה.
לא המהפכה של דגול, המהפכה הרוסית, אלה מהפכות אלימות.
לאו דווקא המהפכה הצרפתית, אגב, למרבה הפלא לא הייתה אלימה.
כמה ראשים פה ושם?
לא, המהפכה הצרפתית לא הייתה אלימה, היא נעשתה תוך חודש על ידי מלך צרפת בעצמו. זה דבר שלא שמים לב. הוא החליף את המשטר.
גם המהפכה שזרקו את הצער היה למעשה לא אלים, אבל...
בגדול, ודאי שהיה שמה בסוף...
זה הכל, זה כזה דבר יסודי, שינוי כזה.
אז הרגו הרבה אנשים.
היו כמה מהפכות בעולם. המהפכה בין היתר גם של דגול, והמהפכה ברוסיה הסובייטית, ועוד כמה מהפכות שלא היו ממש אלימות. אפשר גם ככה לשנות. אבל מה שאני באמת מערער, זה לא על הממשלה, אני מערער
על המשטר.
על המדינה בן-גוריון.
מה המשטר? אתה רוצה משטר אחר. עכשיו,
אני רוצה, לדעתי, אי אפשר, לא ניתן לשנות את זה על ידי תפילות ולא על ידי שינוי של ראשי ויועציה, למשל, זה כזה עמוק שהשיטה מחייבת את הגישה הזאת
המהפכנית, אבל תראה.
לא משנה אם כאן יהיה ראש ממשלה צדיק הדור, הוא יגיע לאותה מסקנה.
אני מבין, השאלה היא אחרת. גם שינוי משטרי יכול להיעשות, כלומר מותר אפילו להקים מפלגה מלוכנית. יש במדינות דמוקרטיות, יש מפלגות מלוכניות, נכון? כלומר, אתה יכול באותה מידה להגיד, אני נלחם עבור שינוי המשטר, ואני עושה את זה באמצעים שעומדים לרשותי דרך החוק. כלומר, זה עוד לא מחייב אי נאמנות למשטר הקיים. ולאו דווקא. תגיד, ירושלים זה מפלגה. זה משהו מקביל לתנועה הציונית. זה לא במקום. כן, לא, אבל הרב קוק, כשהוא דיבר על דגל ירושלים, כשהרב קוק דיבר על דגל ירושלים, הוא התכוון שההסתדרות הציונית תפעל בתחום הפוליטי, וההסתדרות דגל ירושלים תפעל כנשמת הציונות או משהו כזה. לא, לא. הוא יצא נגד המזרחי בגלל משהו אחר. שהמזרחי דווקא לא רצו את השילוב של הרוח וחומר. כלומר, הייתה החלטה של הקונגרס הציוני שהציונות דבר אין לה עם הדת. והמזרחי היה דווקא מרוצה מזה, כי הם אמרו ככה, ההסתדרות הציונית תתעסק רק בפוליטיקה ולא בשאלות של תרבות. אז הרב הוא אמר, זה חרפה. עד רבה, צריך לומר שלציונות יש דבר עם הדת, צריך להקים מחלקה לתרבות של ההסתדרות הציונית ולהילחם על אופי התרבות. זה הייתה השיטה. לא, לא, לא. לא, 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 לא. לכן הוא אמר שהם משגיחי כשרות. הם באים רק לתת איזשהו ניחוח של מסורת בתוך הציונות. שזה דבר רע. אבל מה שצריך לעשות זה באמת להילחם לשם שינוי אופייה של הציונות. זה מה שאמר הרב. כן, אבל הוא לא אמר בגלל זה לצאת מההסתדרות הציונית. הוא אמר רק שהמזרחים חלשים. אז השאלה אם להיכנס לתוך סדרי השלטון ולתבוע אז את שינוי המשטר, או להגיד, זה כבר לא בר תיקון, אנחנו צריכים להקים משטר אלטרנטיבי. ואז אתה עומד בעצם במלחמה, מלחמה פנימית. זה לא משנה. זה הכנסת הריבונית שמחליטה לעשות שינויים בחוקה. זה משהו אחר. בסדר, אבל זה מה שאדוננו היקר שמה מתנגד לו. נכון? אתה אומר שבעצם לא צריך להיכנס, לא צריך להצביע לכנסת, לפי דבר. צריך להחליט. אני אמרתי למישהו, לאיזה מנהיג פוליטי במדינת ישראל, אמרתי לו, אם אתה רוצה, תקים את ישראל החופשית.
אני אשאל אחרת.
כן.
וזה לא, אבל זה למעשה אני מנסה איכשהו...
דווקא הדיון הזה לדעתי מאוד מעניין. אני לא יודע, אותי זה מעניין, אבל אתם רוצים ש...
כולם.
כי יש כאלה שיגידו, רגע, אנחנו צריכים ללמוד משהו.
אולי
נמצא משהו. נוציא בסוף איזה מפלגה מזה. נו, דבר. אתה תהיה עוזר סמנכ"ל של השר לאיכות הסביבה.
אין מכלל ובלי מכלל.
יאללה, נו. אז מה רצית לומר?
בוא נניח שאני מגיע איכשהו תוך התפתלות וכו', ועד אז הדרך עוד ארוכה, זה ברור לי. בשביל מי להצביע? הרי אין אחד.
בשביל קטע עבודה.
אז אני...
זה יחליש את קדימה. להחליש את קדימה.
לפחות הם מתכוונים למה שהם אומרים. אני השתכנעתי שהם אכן מתכוונים. אולי גם הערבים מתכוונים. כל יתר המפלגות, אין אף אחד בהם שמתכוונת למה שהוא אומר. זה הכל שקר וכזב. השקר הוא אנדמי. הוא כזה עמוק. הוא כבר בגנים. הוא כבר בתוך הגוף החול כולו. לא נשאר, לדעתי, להבנתי, לא נשאר אחד שמתכוון, אפילו זה סתם עם פריצה.
יכול להיות לא מתכוון?
סילבן שלום.
כן. הוא מתכוון לעצמו, שיהיה שלום לעצמו. זה בטוח.
אם אני מדבר כרגע באמת רק על הדבר האמצעי שהרב דיבר, המשטר.
כן.
לדבר על מה שלשלטון, אני כבר אמרתי מקודם, אני... לגבי מי שיש אצלו את כל מעקבי התשובה שהרב קוק אומר שהם רק מעקבים ולא מונעים, אז מבחינתי מה זה אומר שזה מעקבים? שאני לא אתפלל שהוא יעשה תשובה. אם הוא יעשה, אני אמחא לו כפיים ויש לך חבר פניו. אבל אני לא מתכוון להתפלל שהוא יעשה תשובה.
למה לא? מה אכפת לך? מה אכפת לך שהוא יעשה תשובה?
לא, לא אכפת לי. אבל אני מתכוון להיות איזה מתפלל או פועל.
למה שהוא לא תתפלל שהוא יעשה תשובה?
שאני לא מתכוון לפעול למשהו שכבר הגדירו לי אותו כ... מנוע בגדול.
מנוע זה לא... לא.
שוב, מבחינתו, כשהוא מגיע שם שבעורות התשובה הרב קוק אומר שהוא יכול, בכל זאת, זה מבחינתו. אני מבחינתי כבר לא עובד, זה נמצא...
אתה כבר רוצה אפס, לא, להעיף אותו.
אבל זה מה שהרב אמר לגבי שלטון. עכשיו נדבר לגבי משטר, שזה היה הדיון של המציאה עכשיו.
כן.
אם אני באמת מסכים עם הרב שאת המשטר לא צריכים להחליט פה לעשות מהפכה אלא לתקן.
לא, אני מסכים שאפילו אפשר להחליף משטר. השאלה אם החלפת המשטר זה על ידי הכרזת אי נאמנות למשטר הקיים או לא?
החלפת משטר, אני חושב שזה כבר אנחנו פה, אנחנו כבר, יש פה בעיה עם הטרמינולוגיה שקבענו, כשאמרנו החלפת, כשהרב אומר החלפת משטר, זה היה החלפת השלטון על המשטר. אני עכשיו מדבר שאומר משטר, מערכות המדינה, כנסת, צבא,
הגדרה מחודשת. אתה רוצה הגדרה מחודשת של כל זה?
לא,
יש לי שאלה. האם יש מישהו שהגה בצורה לא ילדותית את המשטר החדש? בינינו?
אני לא רוצה להכיר שפה. אני רוצה להכיר על מה אני מדבר משטר. אני קראתי את הספר שמודח הקרפל, המהפכה
האמונית. כן, זה נכון ששם יש מחשבה, אבל השאלה, אבל זה מאוד מאוד ראשוני. כן, השאלה אם היום יש לכיפות הסרוגות, נגיד, הכלים כדי באמת לבנות את מערכת המשפט, למשל, בצורה אחרת לגמרי. אני לא בטוח בכלל.
אני אומר שיש רב אחד כבר בשנת השח, רב בטוניסיה,
זה קצת יותר מסובך מזה, כי המשפט העברי לא התעסק כמעט בשנות הגלות הארוכות בסוגיות של המדינה. וזה לא מספיק להגיד עקרונות גדולים. כן? כשאני שומע...
מתוך זה, ברגע שיש לך איזשהו מבנה, אבל זאת בעיה לבנות היום.
היום כן. אני, כשאני שומע אנשים שמדברים על המשטר האלטרנטיבי, ואני שומע הרצאות מדי פעם על הדבר הזה, אני נדהם מלראות את הבוסריות ההגותית של האנשים. זאת אומרת, זה עדיין בוסר, זה לא... זה לא בשל. כן, פרופסור רקובר הוא בהחלט, הייתי שם אותו בוודאי בתוך הצוות שהגיע את הדבר הזה. אני לא אומר, נחום רקובר.
הרב, מי שהקים את המערכות המשטר עד עכשיו, צריכים להצדיע ולא בגלל זה שהוא הוכיח כישרון בלהקים מערכת משטר. מה שבפירוש, לציבור שלנו אני רואה שאין. אז אני עכשיו מדבר על איך אני מתקן את הקיים, ולא איך אני עושה מהפכה.
כן.
תיקון, כל תיקון בכל רמה שהוא, בנוי מהרס לבניין.
בוודאי.
זה הבלגן של יום שישי לפני הניקיון של שבת, גם זה לגרד את הטיח לפני הסיוד, וגם זה להרוס קירות אם רוצה לעשות שיפוץ ממש רציני.
נכון.
אבל כל בניין בנוי מחלק מסוים של הריסה, חלק מסוים של בניין. וגם מישור הפרט, תשב ממש עד דקה. צדיק צריך קצת דקה, מספיק שהרוח נושבת נגדית כשהוא רץ אחרי האוטובוס, כבר הוא מתעורר לשנות את כל דרכיו, ומנשה צריך
שיבשלו אותו. כן, כן.
בשביל אבל צריך דקה מסוימת, צריך הרס מסוים כדי לעורר את התיקון. אין ברירה. אנחנו מאוד לא אוהבים להרוס, אנחנו ציבור שרק אוהב לבנות, ועכשיו אנחנו נאלצים, וזה מאלץ אותנו פעם אחת להרוס. עכשיו, לכן אני צריך כרגע במדינה מסוימת להביא את המערכות במדינה לרמה מסוימת של הרס, כל אחת בכמות הראויה. בקיץ האחרון היה אפשר, בעזרת הרס מאוד קטן, שנקרא סירוב פקודה, להקפיץ את הצבא למרומי על. ממש, הרס, סירוב פקודה זה טראומה מסוימת, אבל היא הייתה יחסית קטנה ולהקפיץ למעלה. מרגע שלא עשינו, גמרנו. ההרס הבא שנצטרך לעשות הצבא כדי לתקן אותו, הוא הרבה יותר גדול. עכשיו כבר צריכים רמה יותר רצינית. לא נותר להגיע לקורס קצינים. שקצינים יבקשו להיות מודחים או יפסיקו ליפול למוטיבציה כמו שנהגנו עד עכשיו. כי צריכים להביא הרס מסוים. חלילה לא לגרום לו להרס לגמרי. אסור. כי לבנות את זה, כאילו, אלה שבנו, הם גילו כישרון בלבנות.
זה נראה לי קצת נאיבי. בעצם מה שאתה עושה, אתה בעצם, מה שנקרא, תעשה גול עצמי. כלומר, אני לא נוסע באגד, אז דפקתי את אגד. מי בעצם הולך ברגל עכשיו? זה אני.
במידה מסוימת.
עכשיו, אני אגיד יותר מזה. ואתה צריך לחשוב גם מהאחריות ההיסטורית שלך. תאר לעצמך שהרבה אנשים ישמעו לך, ובגלל זה אנחנו מפסידים את המלחמה הבאה. תחשוב על זה. אתה יודע, אני קראתי עכשיו לאחרונה ספר על הכישלון של צרפת בשנת 1940 מול גרמניה. ומה שמאוד מעניין שם זה לראות שאחד מהגורמים שהחלישו את הצבא הצרפתי זה היה הפציפיזם השמאלי במדינה שאמר לו להתגייס.
מה שהעביר את השלטון לידיים של דוד המלך היה כישלון במלחמה מול פלישתים. אז אולי הכישלון במלחמה מול פלישתים זה דבר נורא וכואב, ונהרגו המון מישראל, אבל זה מה שבסופו של דבר תיקן את השלטון.
כן, איך אמר פעם הרב שלמה אבינר? צריך שיהיו רשעים בעולם, אבל אין מצווה להתנדב.
בוא נגיד ככה, אם ניתן לרשעים לעשות את זה, הם יעשו את זה להרוס. אני עושה את זה על מנת לתקן.
הוראת שעה, מה שנקרא.
כן, ולכן, אבל כמובן שצריך לעשות את זה מאוזן, הבעיה היא שבאמת...
למה מאוזן? לפי דבריך לא צריך להיות מאוזן בכלל? עד רבה, כמה שיהרס יותר, יותר טוב?
לא, לא. ברור שיש פה, כמו שאמרתי, לכל תיקון, אני מגדיר, אם אני אעשה את בלגן אטומי לפני כל שבת, אז...
זה יצא משליטתך, אדוני. ברגע שאתה מעודד מגמות כאלה, אז לא אתה תחליט על זה.
אז הרב אמר, תתרחו אנשים. וזו הבעיה של המאבק בקיץ ושל היום.
לא,
זה לא תדור. שיש מקום מנהיגים שמנהיגים את האיזון, יש לנו מנהיגי מגמה. יש מנהיגי הברקס ויש מנהיגי הגז. רבני הברקס ורבני הגז. אין, ואילו ברכב אצלי...
ברקס זה בית, נכון? זה בית.
עם אותה רגל. רגל ימין זה שוחט, הוא לוקחת גם על הגז וגם על הברקס, כדי לדעת בדיוק כמה עושים מכל דבר הולך.
השאלה מי אתה? השאלה אם ישמעו לך. השאלה אם ישמעו לך. אם אתה תהיה אותה רגל שמפעילה גם את הברקס, גם את הגז, נראה אם ישמעו לך. כמה אנשים ישמעו לך. אני הייתי בעצמי באיזה כנס של איזה 15 רבנים, שבעלי השפעה על הנוער. אז החליטו להפגיש בין כל המגמות, כל סוגי הרבנים, כדי להגיע לעמדה משותפת. והבולט במיוחד היה שאלה שהיו בקצוות היו מאוד מאוד, הייתי אומר, הגיונים עם עצמם, ואלה שניסו לחבר בין הקצוות לא נשמעו דבריהם. כלומר, מי שמנסה להיות גם הברקס, גם הגז, לא שומעים לו.
אני... השמיעו דעתם או לא שמעו אותם?
השמיעו. השמיעו, כן.
כשניצלנו את הבעיה, מה הפתרון?
טוב, אני בינתיים רק מעורר את השאלות. אני, יש לי כלל גדול שקיבלתי מרבותיי, טוב, קושיה טובה משאלה בינונית. מתשובה בינונית. כן. מה אתה אומר? אולי בסוף נגיע למסקנות. מה?
אחד מהם מתייחס בעצם למה שדיברו על מהפכה, כמו מהפכה הצרפתית, מהפכה הרוסית וכו' וכו'. העניין הוא שהמהפכה הצרפתית והמהפכה הרוסית נשענו במידה רבה על המונים שקמו נגד השלטון.
נכון.
היום בבוקר יצא לי לקרוא איזה מאמר בוויינט שמישהו כתב מאמר, לא זוכר קראו לו, בתגנון של שהבחירות הבאות, כן, עוד שלושה שבועות, זה בעצם משאל העם על...
זה אריק קרמון, פרופסור קרמון אמר את זה. כן.
מי שמתאים לצורך העניין, אנשים שאנחנו לא רוצים אותם בממשלה עולים לשלטון בבחירות האלה, אז רוב העם אמר כן...
אני רוצה להזכיר לך שהיה רוב מוחץ בצרפת עבור המרשאל פטן. היה רוב. הוא עלה לשלטון, אגב, בצורה דמוקרטית, ובהסכמה של רוב הציבור. נכון, אז זה לא... אבל אני אומר, גם פה דעת הקהל... כן, אבל עכשיו אני רוצה לך פה נקודה שהיא קצת אור. אני לא מאמין למושג הזה, דעת הקהל הישראלית. פשוט מאוד. זה לא דבר שקיים. כי אין דעת. יש קהל, אבל אין לו דעת. לא, זאת אומרת שהיום, אתה רואה גם את האופי של הבחירות. מה גורם לעלייה או לירידה בסקרים של מפלגה זאת או אחרת? דברים חיצוניים לגמרי. כל מיני טריקים. איזה קסם פה, קסם שם, ופתאום אחד הופיע יפה בטלוויזיה, והשני לא הופיע יפה בטלוויזיה. נכון, ולכן אני אומר, דעת הקהל הישראלית היא דבר שקשה מאוד לעמוד על אופיו האמיתי. איך אומר המדרש? אי אתה יכול לעמוד על אופיה של אומה זו, נטבעים לעגל ונותנים, למשכן ונותנים. מה?
אנשים אחרים יעלו לשלטון. שלא רוב העם רוצה את זה. ואז אנחנו כבר מתחילים לדבר פה על משהו אחר. ואז אם אתה רוצה לשנות את השלטון, אתה צריך לצורך העניין להיות מוכן כמו דגול.
אני חמאי, אז פה אתה נוגע בנקודה מאוד חשובה. אני אסביר, מה נתן לדגול את היכולת לעשות את ההפיכה שלו? אולי אנשים לא בדיוק יודעים את זה. אני קצת קראתי לאחרונה ספרים בנושא הזה, כי הם כתובים משפה זרה, וזה מה שאני יכול לקרוא בשירותים. עכשיו, נכין להם לקרוא אתכם. הייתי אומר ככה, הוא 12 שנה לפני שהוא עלה לשלטון, כבר הכין את החוקה. הכין את החוקה. כלומר, הייתה לו כבר הגות קונסטיטוציונית שלמה, עם החלטה איך תתפקד המדינה כשהוא יעלה לשלטון, אם הוא יעלה. כשהעלו אותו לשלטון, על ידי איזו הפיכה צבאית, הוא כבר ידע הכל. תוך שבועיים הוא אמר להם, זה מה שאני רוצה. עכשיו אני רוצה להסביר פה משהו, שכדאי לשמוע אותו טוב טוב. מי שולט היום במדינת ישראל? לא מדויק. גם לא. יש אוליגרכיה, נכון, אבל מה האופי המדויק של האוליגרכיה הזאת? אני אסביר בדיוק. זה מספר...
התקשורת.
לא, אני רציתי להגיד מלכתחילה. פשוט הם לא נותנים לי להגיד. גם לי מותר לדבר פה. מה ששולט על מדינת ישראל זה מספר גופיפים קטנטנים ביותר שהם קובעים את סדר היום של הפוליטיקלי קורקט. דהיינו, למשל, מה שקראת פרופסור אריק קרמון, שהוא לבדו המכון הישראלי לדמוקרטיה, שזה בעצם האדם, זה אדם שבא וקובע, כל מה שאני חושב זה מה שמותר ורצוי לחשוב. עכשיו, לא רק הוא, האגודה לזכויות האזרח, המכון הבינתחומי בהרצליה, יש מספר גופים קטנטנים שהם קובעים מה צריך לחשוב. עכשיו, להם יש מיליארדים. גם לנו יש מיליארדים. אל תחשבו שלימין אין כסף. יש לו כסף, רק שהכסף הזה הושקע בצדק, בעשייה. בנו יישובים, בנו התנחלויות, מיליארדים רבים זרמו לשם. אבל בינתיים השמאל הזרים את המיליארדים שלו למחשבה. ואנחנו היום צריכים להקים צוותי מחשבה שמהווים אלטרנטיבה לגופים האלה. אני אסביר למה הכוונה. אם אני רוצה שמדינת ישראל תעזוב את יהודה ושומרון, מה אני צריך לעשות? אני צריך פשוט להצליח להחדיר לתוך הנפש של האנשים את המושג גדה. גדה. אין יהודה ושומרון. יש הגדה. בסדר? כמו כן, אין ריבונות ישראלית, יש כיבוש. כל מיני ביטויים כאלה. ברגע שהצלחתי להשחיל את הנקודה הזאת, את המילה גדה, והיא הפכה להיות שגורה בפי כולם, ניצחתי. ברור? כלומר, הם בונים את הלקסיקון הסמוי, כן, האסוציאטיבי של הנפש היהודית. ולכן אנחנו צריכים להשקיע בדבר הזה. לכן אני אומר, יש לנו בערך משהו כמו 15 שנה עכשיו לעבוד, וב-15 שנה האלה אנחנו צריכים לבנות את שינוי התודעה על ידי יצירת לקסיקון חדש. ככה זה יודע.
התחילו הרב.
מה? 15 שנה? כן. תוך 15 שנה הדמוגרפיה לטובתך. תוך 15 שנה הדמוגרפיה היא לטובתנו.
15 שנה מבחינה אחרת לחלוטין.
כי בינתיים ייתנו את התיודה שלו.
לא. משום שבעוד 15 שנה... שינויים באקלים יהיו כל כך קטסטרופליים לפני זה, שכל הבעיות שיש היום...
זה טוב מאוד, אז ככה פתרנו את הבעיה. אז יש מבול.
אני לא יודע, מבול...
מבול של אש. זה בסדר, אז מה אנחנו עושים?
אני לא יודע מה, אבל היה בטיימס מאמר עם הקדמה של בלר, שבעוד 20 שנה כל השינויים באקלים יהיו בלתי הפיכים.
אתה רואה שהדתיים צודקים, שהם אומרים שהעולם רק 6,000 שנה וכו'.
זה א', ב', באירופה בעיה דמוגרפית תשנה את האופי של כל המדינות האלה, ככה שאיש לא יתעניין.
מגדל אפל יהפוך למסגד. מגדל אפל יהפוך למסגד.
ולא יהיה מעניין מה שמתרחש בו, משום שכל...
אז למה אתה הרגעת אותי? הרגעת אותי. אם עכשיו, אתה אומר, זה עכשיו סוף העולם, מצוין, אז אנחנו לא צריכים כל כך להתאמץ.
פשוט לנו יש הרבה פחות
זמן מ-15
שנה. אני חושב שבשביל זה לא צריך להיות 15 שנה, מספיק 3 שנים גג.
טוב, אולי, אני לא יודע. מה אתה אומר? הלא ילדותיים של החלפת המשטח, כן. כן.
אז
יפה,
אתה שמת בדיוק את ה... אתה שמת בדיוק על הנקודה, אתה אמרת על הציבור הכיפות הסרוגות. זאת אומרת, לצורך העניין, זה הציבור שלנו, שעכשיו הולך בעצם לשנות את המדינה.
נכון.
בתור מישהו שלא שייך לציבור הכיפות הסרוגות...
איך אתה יודע?
הוא אומר.
איך הוא יודע שהוא לא שייך, כן. נו? אם תחשוב לי עוד איזה הרתנק לפני שאנחנו חוזרים ללימוד. תנועת העבודה, מפאי, הנהיגה את המדינה פעם. נכון? בראש הנהגת מפאי היו הקיבוצניקים. הקיבוצניקים מעולם לא עברו את 3% מהאוכלוסייה. אבל הם ראו את עצמם בתור העומדים בראש של פירמידה, לא בתור ציבור מול כל הציבור. כלומר, מעולם לא חשבו שיש דיקטטורה של הקיבוץ על כל המדינה. זה לא היה. אלא הקיבוצניקים היו המרכז של תנועה כוללת יותר, שאיתה הרבה אנשים, יושבי הערים, הזדהו. ואפילו קפיטליסטים הזדהו. ואותו דבר, אותו ציבור של הכיפות הסרוגות, איננו שואף, כך לפחות אני חושב שהוא צריך להתכוון, איננו שואף להשתלט על המדינה, אלא להנהיג את המדינה, ואני חושב שזה דבר אחר לגמרי. זאת אומרת, אם הציבור הזה ידע לצאת מהסקטוריאליות שלו, אז הוא באופן טבעי יהפוך להיות הלוז של תנועה כוללת. אני אמרתי לאחד מחברי הכנסת במדינת ישראל, יהודי עם זקן, שהוא גם רב, והוא גם כתום. אין הרבה חיתוכים פה. כן, והוא משבט לוי. אז אני אמרתי לו, תצרף אליך יותר חילונים. ויען ויומר. יש אמנם, יש ציבור חילוני שתומך בנו, אמנם ציבור קטן. עיקר התמיכה בא לנו בציבור הדתי. אז זאת אומרת שהוא נשאר מפדלניק, נכון? בעיה. כן? בסדר. אין לי אלא לבכות את הדבר הזה. אני לא יודע. טוב. עד כאן השיעור בפוליטיקה. עכשיו אנחנו עוברים ללימוד, נכון?
כן.
טוב, מדרש רבה. פוליטיקה זה דבר...